שלום עליכם, אנחנו ככה ביום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, מוצאי שבת, אנחנו שמחים בשמחתה של ירושלים, והשיעור שלנו היום הוא מתבסס על כמה וכמה דברים שמדברים בשבחה של ירושלים. אבל אנחנו נתחיל במנהג שאנחנו מוצאים שהמהריל, אחד מגדולי פוסקי אשכנז, היה נוהג לכרוע בתפילת 18, שהיה מברך ברכת ירושלים. היה קורע. גם יש מי שאמר שבכל מקום שהוא היה, הייתה ברכה והיה מוזכר ירושלים, הוא היה עושה קריאה. ובאמת המגן אברהם מקשה עליו. הוא אומר, רגע, יש לנו כלל בהלכה, שלא מוסיפים קריאות בתפילת 18, חוץ מאותם המקומות שתגנו רחמים. הוא מנסה להסביר, אבל הוא נשאר בצריך איו. יש מי שרצה לתרץ ואומר שהוא היה קורע לזכרה של ירושלים. כלומר, זה היה הסיבה כנראה לקריאה של המערי. אבל המקור לתפיסה הזו, כי איך אפשר להזכיר את ירושלים ואתה לא קורע מרוב כניעה. אבל להגיד סתם, בונה ירושלים, או להזכיר את ירושלים, בלי להתעורר בתשובה, בלי לעורר זכות בשמיים, כן, אז זה לא פשוט. מאיפה לומדים את זה? יש למעשה, תסתכלו, במקור מספר 3. מקור מספר 3 בדפים שלפניכם, מופיעה גמרא במסכת יום. והגמרא במסכת יום בדף כ"ח עמוד ב' אומרת שבבית המקדש כל יום בבוקר שהיו מקריבים את קורבן התמיד, לפני שהיו מקריבים, היה הכהן אומר, האיר פני כל המזרח עד בחברון. ומה העניין? אומר רש"י, וככה הוא כותב, תסתכלו אצלכם מקור מספר 4, ומצינו בתלמוד הירושלמי, כדי להזכיר זכות אבות מזכירים חברון. שימו לב, כלומר בזה שאני הזכרתי את המילה חברון, עוררתי בשמיים זכות אבות. אז אם כן, כשאני מזכיר את המילה ירושלים, מקום השראת שכינה, שער השמיים, בוודאי ובוודאי שזה מעורר בעולמות העליונים. לכן המהריל היה נוהג לכרוע, ככה אפשר להסביר. ובאמת, אנחנו יודעים שברוך השם זכינו, ולפני 52 שנים, אם אינני טועה, זכינו לשחרר את עיר הקודש. ובזכות הזו, למעשה לא רק ששחררנו את העיר הגשמית, אלא שחררנו את ירושלים מבחינה רגשית ורוחנית. אנחנו יותר מתחברים לרעיונות שמובאים למשל במקור מספר 1, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, והוא יכונני העליון. ורש"י שם, בתהילים, פרק פ"ז, אומר, והשבח הזה, שהוא עכשיו לרב, ובבל ייסוב לציון, עליה יהיו אומרים פלוני יולד בה. כלומר, יהיה איזה מין שבח מיוחד. יגידו, אני ירושלמי. כלומר, העניין הזה של להיות נולד בירושלים, זו מדרגה, זו מעלה גדולה מאוד. ואנחנו רואים את זה באמת. יום יום בכותל המערבי, שריד החומה החיצונה של הר הבית, מאות ואלפי ומיליוני יהודים באים, באים כל הזמן, כל הזמן באים להשתוקק, כל הזמן באים להתרפק על אבני החומה הזו, להתפלל לאבינו שבשמיים, על בניין ירושלים, מכל העולם. כל העולם כולו. כלומר, אפשר באמת לקיים את ההלכה שאומרת שאדם צריך לכוון בתפילה לעבר המקדש. נכון? הגמרא אומרת בפשוטו, שמה? צריך לכוון את התפילה לכיוון ירושלים. תסתכלו באמת, ככה אומרת ההלכה, ונקבע כך להלכה בשולחן ערוך, במסכת ברכות, המקור בדף למד עמוד א', אצלכם מקור מספר 5, אומרת הגמרא, תנו רבנן, היה עומד בחוץ על הארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי קודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. היה עומד אחורי בית הכפורת, תראה עצמו כאילו לפני הכפורת, נמצא עומד במזרח, מחזיר פניו למערב, במערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. זה למעשה המקורות הללו באו מתפילת שלמה המלך שחנך את בית המקדש הראשון. אמר רבי אבין ואיתמר רבי אבינה, מה יקרא? כמגדל דוד צווארך, בנוי לתל פיות. אנחנו לא אומרים תל פיות, אלא תל פיות. תל שכל פיות פונים אליה. אבל למעשה, על הדבר הזה, שואל רבי אלימלך מליז'נסק, אחד מגדולי החסידות, מדוע כל הפירוט בברייתא? אם נמצא פה יכוון לפה, אם נמצא פה יכוון לפה, בשביל מה כל זה? אדם, צריך לכוון דרך ארץ ישראל ודרך ירושלים ודרך המקדש. תגיד שאדם יכוון ליבו לקודשי הקודשים וזהו, ואז כולם מכוונים לכיוון קודש הקודשים, לא מה שלא יהיה, זהו, זה גם מזרח, זה צפון, זה דרום, זה מערב, זה... למה צריך לפרט את כל הפירוט הגדול הזה שאנחנו מוצאים בברייתא במסכת ברכות בדף למד? וככה הוא מסביר, רבותיי, יש מדרגות בעולם הזה, ואי אפשר לדלג על מדרגות. לכן מי שימצא בחוץ לארץ, המקסימום שהוא יכול להגיע זה לכוון לארץ ישראל. הוא לא יכול יותר, המדרגה בחוץ על הארץ היא נמוכה, ולכן הוא לא יכול לכוון יותר מאשר לארץ ישראל. אבל בארץ ישראל הוא יכול לכוון לכל היותר לירושלים, ורק מי שנמצא בירושלים יכול לכוון כנגד המקדש. ואנחנו זכינו לעלות בקודש, זכינו לשחרר את ירושלים, ואם כן אנחנו יכולים לכוון כנגד המקדש ממש. אפשר לעמוד בהר הזיתים, אפשר לעמוד מול הכותל המערבי, אפשר לעמוד בהר שמה שנמצא מצד דרום, ארמון הנציב, אפשר מכל מקום לכוון למקדש ממש. רואים את מקום המקדש. מעניין שמי שמסתכל במקום מספר 7 אצלכם, במגמרא במסכת מכות בדף י' עמוד א', מספרת דבר מאוד מעניין. הגמרא מספרת על גדולתו של דוד המלך. וככה היא אומרת. ואמר רבי ישוע בן לוי, מהי דכתיב, כתוב בפסוק בתהילים קכ"ב, שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. מה הכוונה? אמר דוד לבני הקודש ברוך, ריבונו של עולם, שמעתי בני האדם, שימו לב וזה דבר מדהים, שמעתי בני האדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה, מי זה? דוד, ויבוא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל, ושמחתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריא לפניי אגבי המזבח. והנה למקרא הגמרא הזו, קופצת שאלה מאוד גדולה. מה השמחה, דוד המלך? נכון, צריך לשמוח על כך שיש אנשים שרוצים לבנות את בית המקדש. אבל להגיד שמחכים שאתה תמות כבר? זה... על מה אתה שמח? מה השמחה הזו? יש, מחילה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
אמן.
אבל תבין את הדברים, יש לעיין ברמב"ן, אצלכם במקום מספר 8. הרמב"ן, כשהוא מבאר את דברי הקדוש ברוך הוא לדוד, לא תבנה בית לשמי, זה נמצא בדרך אגב, לא בספר מלאכים, אלא זה נמצא בספר במדבר. בפרק ט"ז פסוק כ"א. שמה אומר רש"י, סליחה, הרמב"ן דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר הרי לדוד המלך, למה לא תבנה בית לשמי? כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. לכן, רגע, לא הבנתי. היה אפשר שבית המקדש ייבנה באמת בחיי דוד, לא בזכותו. הוא שפך דמים, אבל עם ישראל, אז בזכות ישראל. תראו מה אומר הרמב"ן. וזה לשון הרמב"ן. ואילו היו ישראל חפצים בדבר, וזו קריאה לנו, ונתעוררו בו מתחילה, היה נעשה בימי אחד מהשופטים, או בימי שאול, או גם בימי דוד. כי אם היו שבטי ישראל מתעוררים בדבר, לא היה הוא הבונה, אבל ישראל הם היו הבונים. אבל כאשר העם לא השגיחו, ודוד הוא המשגיח והמתעורר, והוא אשר הכין הכל, היה הוא הבונה, והוא איש משפט ומחזיק במידת הדין, ולא הוכשר בבית הרחמים. ועל כן התאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף עליהם, השם ירחם. אתם מבינים מה אומר הרמב"ן? שהעם לא היה ער לדבר. אז יכול להיות שבגלל זה דוד המלך שמח, כי הוא שומע שהם משתוקקים לבנות את הבית. ואז אולי הוא יזכה שבית המקדש ייבנה בימיו, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אז אם כן, אפילו אם הוא צריך למות, זה לא משנה, הוא שמח על ההשתוקקות הזו. כלומר, הסגולה הזו של בית המקדש, הסגולה הזו של העיר ירושלים, היא מתבטאת בשלושה אופנים למעשה. יש, גם צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מלפניי, מאלף עולות שיעלה שלמה בנך. מה העניין הזה? מה? אלא באמת, אנחנו צריכים ללמוד מזה לקח גדול. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, באיזה תורה? תורת הקורבנות. דוד המלך היה לומד לעומק את תורת הקורבנות, ספר ויקרא, קצת בספר במדבר, שמשלים את מה שחסר בויקרא. אבל תורת בניין בית המקדש, שדוד המלך עוסק בה, בעיקר זה תורת הקורבנות. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, שהתשוקה שלך, תשוקה שלך, לבנות בית לקדוש ברוך הוא, חשובה יותר מעצם הבנייה. ואנחנו למדנו ורואים לפי הכתוב, שדוד המלך מסר את נפשו כדי להכין את כל מה שצריך לבניין. למרות שמיישו אותו, על כל הרעיון הזה. אם כן, הסגולה הזו של ירושלים והמקדש באה לידי ביטוי בשלושה אופנים. תפילה של דוד, שניים, תורה שהוא לומד, והנבואה. כי בית המקדש זה המקום שנקרא וזה שער השמיים. אתם מכירים את הפסוק הזה? הסתכלו כולם. כן, וואי, הוא לא מופיע אצלכם, אבל יעקב אבינו אומר, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, שהוא יוצא, בורח. נכון? פרשב היצא. אז אם כן, הדבר הזה הוא דבר עצום, וזה גם, כמו שאומר שלמה המלך, והתפללו אליך דרך הבית הזה. ואנחנו יודעים שהגמרא אומרת, שכאשר חרב הבית, ננעלו שערי תפילה. שערי דמעות לא ננעלו, אבל שערי תפילה ננעלו. כלומר, ירושלים היא המקור, כמו שאצלכם אנחנו רואים, במקור מספר 9, כי מציון תצא תורה, זה המקום שממנו יוצאת התורה, שורש התורה. וכאשר אנחנו יצאנו בחורבן לגלות, הגמרא אומרת מפורש, שאין לך ביטול תורה גדול מזה. לא למדו בבבל, לא למדו תורה וחוץ על הארץ למדו, אבל היום זה לא בא מהמקור, המקור חרוב, אז אין לך ביטול תורה גדול מזה. ואם כן, ככה גם היה מקור הנבואה. מקור הנבואה הגיע מן המקדש. איך אנחנו אומרים? כי מציון תצא תורה, וההמשך, ודבר השם מירושלים. מה זה דבר השם? זו נבואה. ואנחנו יודעים שאין נביא מתנבא בחוץ על הארץ, אנחנו יודעים שהקושייה היא איך, אם כן יחזקאל ניבא, אז אומרים שזה היה מקרה מאוד מיוחד, כי זה היה בעבור ירושלים. אז אם כן, שנחרב הבית הראשון, פסקה הנבואה. כי המקור של הנבואה חרב. אבל עם כל זה, עם כל זה, אנחנו ראינו במקום מספר אחד, שדוד המלך אומר, ולציון יאמר איש ואיש, יולד בה, והוא יכונניה עליון. מה פירוש? מה פירוש הדבר הזה? תחזרו בבקשה למקור מספר 12. יש עוד לפני כן גמרא במסכת כתובות. והגמרא במסכת כתובות בדף עין א' אומרת דבר יפה. אומר, אמר רבי מישה, ברי דרבי יהושע בן לוי, אחד הנולד בה, איפה? בירושלים. ואחד המצפה לראותה, כלומר מי שלא נולד בירושלים ומצפה לראותה בבניינה. רש"י במקום אומר, רגע, מה פירוש הדבר הזה? מה הפירוש אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה? יקרא מבניה ויביאו אצלה. כלומר מה שאנחנו אומרים בנוסח הספרדים, כן, וציפינו, יש ציפייה לישועה, כן, כי הציפייה הזו מביאה לזכות שהאדם שמצפה לבניינה של ירושלים, אכן יגיע לירושלים. כלומר, צריך להתעורר בליבנו על מה ירושלים ומה המשמעות של ירושלים, וכמו שהזכרנו את המאריך, שהיה לזכרה קורא, אנחנו לא קוראים במונה ירושלים או כשמזכירים את ירושלים, אבל צריך הלב להיות משתוקק, ומדוע? כי יש לנו שלוש דברים, כמו שאמרנו, תפילה, תורה ונבואה. בתפילה והתורה והנבואה אנחנו יודעים. אנחנו יודעים מכמה וכמה מקורות שאנחנו מכירים היטב היטב. לגבי תפילה אנחנו יודעים שאצל יעקב אבינו קפצה לו הדרך, נכון? והוא מגיע לבית אל, והוא מתפלל שם. מתי הוא זוכה לקפיצה המדהימה הזו? רש"י אומר, שם, מפורש, ואם תאמר, וכשעבר יעקב על בית המקדש, מדוע לא יקבו שם? למה לא עצרו אותו שם, שיתפלל שם? איהו לו ליהיב לוי להתפלל במקום שיפלו לאבותיו? למה? מה, הוא לא יתפלל במקום שאברהם אבינו יתפלל? שיצחק אבינו יתפלל? אברהם העוקד ויצחק הנעקד? על הר הבית. אז למה הוא לא מתעכב שם? לכן רש"י אומר, שלמעשה בילך חרנה, כמעט לחרן, אז הוא אומר, רגע, עברתי על מקום שיפלו אבותיי ולא התפללתי, רצה לחזור, החזירו אותו. כלומר, זה תלוי ברצון של האדם, ברצון בהשתוקקות, כלומר, כל זמן שהוא לא חושב שהוא צריך להתפלל בבית המקדש, אז הוא לא שם. אבל ברגע שעולה על ליבו, המחשבה להיפלל בבית המקדש, מחזירים אותו לבית המקדש, מביאים אותו לשם. גם התורה, אנחנו יודעים שהגמרא במסכת מגילה אצלכם במקור 12, כן? אומרת שבתי כנסיות שבבבל, הם נקראים מקדש מעט. מה נקרא ירושלים כזה, קטן, בקטנה. מאיזה זכות? מה פתאום בתי המקדש שבבבל קראו להם ירושלים של מטה? הגמרא במסכת מגילה בדף חפתת אומרת, אהבו עד שמואל, אהבו ידוי בהכנישתה נשף, וידוי בנהרדיה. עתיה שכינה, שמו כל רגשה, כבר קמו ונפקו, רב ששת, אבל ידוי בהכנישתה נשף, וידוי בנהרדיה. עתיה שכינה, זה גרסה אחרת. ולא נפק. טוב, מה פירוש? אהבו עד שמואל ולוי, אבא של שמואל ולוי, היו יושבים בבית הכנסת במקום שנקרא שף. וישבו זה היה נהרדיה, ובאה השכינה, ושמעו את קולה, קמו מיד, ורב ששת לא קם, באו מלאכי השרת, והבחילו אותו, וכמבעת אולי, אמרו לפניו ריבונו של עולם עלוב, ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? מי זה עלוב? לכאורה קודש הבריחו, שכינה, מי נדחה מפני מי? אמר להו, שבקו, תעזבו אותו. למה? והיא להם למקדש מעט. הוא נמצא במקדש, מקדש מעט. שהוא לא שבת הכנסת, בא בית מדרש ולומד. אמר רבי יצחק, אלו בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבבל. רש"י במקום קשה לו. מה זה דשף ויעטיב? ובנאה יחוניה וסיעתו מהאבנים והאפר שהביא יהומו מגלותן. בית הכנסת היה בנוי מאבנים ואפר שבית המקדש, לקיים מה שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. כלומר, אהבת הארץ שבערה בהם, והם לקחו לגלות אבנים ואפר מירושלים, ועם זה בנו את בית הכנסת שם בבבל, היא גרמה לבית הכנסת הזה להיות נחשב למקום שיש בו שכינה. אנחנו רואים שגם התורה יונקת מבית המקדש, מירושלים. ונבואה אנחנו יודעים, שחזל אמרו מפורש, שנביא יכול להתנבא רק בארץ, וכך אומר רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, שאפשר להתנבא בה ובעבורה גם בחוץ על הארץ. הדבר ידוע. כלומר, אם הנביא מתייחס לארץ ישראל, אז תחול עליו נבואה גם בחול. כלומר, אנחנו רואים שמחשבות שלנו פועלות במציאות להביא את השכינה והקדושה לירושלים.
הנבואה תהיה על, כאילו, על כל ישראל, לא רק לירושלים.
כן, ודאי, אבל בוודאי שירושלים היא היסוד. היסוד, מדברים על ירושלים, על הגאולה, על מה שעתיד להיות, על בית המקדש. כן, ודאי וודאי שעם ישראל שם, אבל העיקר זה ירושלים. מדברים על ארץ ישראל וירושלים. ואם כן, מה למדנו? אנחנו צריכים לחזק, לחזק מאוד, לבריאות. לחזק ולחזק בתוכנו, במשפחותינו, באנשים שקרובים אלינו. לחזק אותם בהבנה מה זאת ירושלים. בהבנה מהו המקדש עבורנו. שורש ויסוד כל העם שלנו. שורי ויסוד לתפילה, שורי ויסוד לתורה, שורי ויסוד לנבואה. כי זה כל העניין. זה כל המשמעות של יום ירושלים. זה לא רק השחרור הפיזי, אלא באמת ההתעוררות וההשתוקקות בשוב השיר המעלות, בשוב השם, את שיבת ציון, היינו שמחים. זה צריכה להיות המטרה ביום ירושלים. זה הרעיון המרכזי של ירושלים. אם כן, אנחנו יכולים רק לאחל לנו ולכל עם ישראל, שנשתוקק לבניין ירושלים, שנשתוקק לבניין המקדש, ולשנה הבאה, לירושלים הבנויה. נזכור ואימצו.